ממשיכים בלימודנו המרתק בספר במדבר. ובכן, אנחנו בפרק ד'. פרק ד'. אגב, הערה קטנה לגבי מניין הבכורות, מישהו שלח לי מייל עם מאמר בנושא. יש הרי מספר מאמרים שנכתבו בנושא של מספר הבכורות, איך יכול להיות שכל כך מעט בכורות יש ביחס לאוכלוסייה הישראלית, והפתרון הוא להניח, הפתרון הכללי, הוא להניח שמדובר בבכורות שנולדו במשך השנה שהייתה מיציאת מצרים ועד המניין הזה. כן, הרי זה באחד לחודש השני, אז במשך 12 חודשים וחצי נולדו אותם הבכורות שמוזכרים בפרשה, ואז זה פותר את הבעיה מבחינה מסוימת. טוב, כתוב, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל. אז משמע שרק אלה שנולדו, יצאו מן הרחם מאז. טוב, פרק ד' פסוק א'. במדבר ד' וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. לכאורה, כבר ספרנו את הלווים, אנחנו סופרים אותם עוד פעם. עכשיו מעניין, האופן שבו אנחנו סופרים אותם הוא שונה מהאופן הקודם, לגבי הסדר. הרי שלוש משפחות יש אצל בני לוי, הבכור גרשון, השני קהת והשלישי מררי. ואכן כך ספרנו אותם כשהיה מדובר בלמנות מבין חודש ומעלה, כדי להוות תחליף לבכורות בני ישראל. זה הסדר שבו מנינו. עכשיו אנחנו מונים אותם באופן אחר, אנחנו מונים קודם כל את בני קהת, ואחרי זה גרשון ומררי. למה? כי פה מדובר על הסדר של העבודה, והעבודה החשובה יותר היא העבודה של בני קהת, לכן הם נמנים ראשונה. וכאן מונים אותם בתור ראויים לעבודה. הבה נקרא, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה כל הבא לצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, אז מגיל 30 עד גיל 50. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד. עכשיו, מה הם באים לעשות? הם עוסקים בקודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? הדברים שיותר קדושים. לא המקום הנקרא קודש הקודשים, אלא הכלים היותר קדושים נקראים קודש הקודשים. כלומר, הקודש של כל הקודשים. למה הם עוסקים? הם עוסקים בכלים, כן? הארון, השולחן, המנורה, המזבחות, הפרוכת וכלי שרת. כן. מה זה גיל 30 עד 50? זה הגיל שבו אדם חזק. מה? לא, לא, בריא, בגוף. מלא גם מנטלי. אז הוא יכול לעסוק בזריזות בכל המלאכות. אז מה תגיד, גיל 20, הרי הוא ראוי לצבא. הרי בין 20 שנה ומעלה הכל יוצא צבא. נכון? אבל הוא צריך גם זהירות. בני 20 הם פחות זהירים מאשר בני 30, שיש לו יותר שיקול הדעת. כיוון שמדובר בכלים מיוחדים, שיש בהם קדושה יתרה, צריך גם שיקול הדעת. לכן זה מגיל 30 עד 50. כן? זה הגיל של הבינה. כן? בין 40 לבינה, אז משני הצדדים יש. הבינה זה השגה יתרה מעל הטבע. כן? לכן משני הצדדים יש 30 עד 50. פסוק ד', זאת עבודת בני קהת ואוהל מועד קודש קודשים, ובא אהרון ובניו בנסוע המחנה והורידו את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות. כלומר, לא סתם בני קהת, אלא בני קהת מיוחדים, דהיינו אהרון ובניו הכהנים, הם מורידים את פרוכת המסך וכיסו בה את ארון העדות. יוצא שהפרוכת הופכת להיות כיסוי. עכשיו זה דבר מיוחד, כי לגבי כל שאר הכלים, המנורה, השולחן, המזבחות, יש כיסויים מיוחדים ש נבנו, שנתפרו בשבילם. ואילו כאן, זה לא כיסוי מיוחד, כי ארון הקודש, ארון הברית, הוא כל כך נעלה, שאינו ראוי לכיסוי שהוא סתם נרתיק, אלא הוא ראוי למשהו מיוחד, והוא פרוכת המסך. ונתנו עליו כיסוי עור תחש, ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו. כן? יש פה כמה בעיות. כן.
שאלה.
כן.
בעיקרון כל דבר שמשמש למקדש, יש לו איזשהו, אתה יודע, טעמים מוכנים.
So what?
אז איך יכול להיות שפרוך את המסך, שהטעם שלה הוא א', ישמש לארון שהטעם שלה הוא ב'.
אז כנראה, אתה שואל, איך יכול להיות שפרוך את המסך, שטעם קיומה הוא א', ישמש עכשיו לכיסוי הארון, שזה טעם ב'. אתה רוצה תשובה? זה אותו הטעם. למה קיימת פרוכת המסך? כדי להסתיר את ארון העדות. אז כיוון שעכשיו נוסעים, מה מסתיר את ארון העדות? אותה פרוכת. זה מאותו עניין. עכשיו, למה צריך לשים על גבי זה כיסוי עור תחש? למה? אתה שואל, מדוע שלא הוציא הפרוכת על הארון כל הזמן? למה צריך להיות אותה? אולי תענה אתה? למה שאני אענה?
ליופי.
לא? צריך גם להיכנס לפנים, נכון? לפני ולפנים. מה יעשה הכהן הגדול ביום הכיפורים? איך ייכנס?
לא יהיה לו מה שיסגיל, זאת הכוונה.
לא, הוא צריך להיכנס לפנים, הוא צריך להיפגש ישירות עם הכפורת, אשר על הארון. אם יש כיסוי, איך הוא ייגש?
אבל איך שהיא נראית לא חשוב?
אז אני איך שהיא נראית זה לא. זאת אומרת, איך שהיא נראית. זה מאוד חשוב.
נראה אמצעי לחסות משהו.
אז מה, זה לא חשוב איך היא נראית?
שואל.
עד רבה. מאוד חשוב איך היא נראית. ממה היא עשויה? ממה היא עשויה הפרוכת? מה? איזה בד? מי אמר אור? תחליט, או בד או אור. אתה לא יכול להגיד את זה. אני בהלם. איך אתה קורא את הפסוק? אתה אומר שעשויה מעור? הרי לפני כן כתוב שמיוחסים עם הפרוכת, ואחרי זה על הפרוכת שמים כיסוי עור. איך אתה יכול להגיד שהפרוכת היא עור? אני פשוט בעלם, איך קוראים פסוקים פה? עכשיו, היא עשויה מתכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר, נכון? כלומר, זה משהו מאוד מכובד, ורקום בתוך זה, מה? קרובים. נכון? למה לא? זה בפרשת תרומה. נכון. את ראית פעם זה עטיפה של, אני יודע, של מכשיר רדיו. אתה קונה מכשיר רדיו. נכון? הוא בקרטון?
כן.
מה מצויר על הקרטון?
מכשיר רדיו. בן אדם מחייך עם רדיו.
נכון. בדיוק. אז זה אותו דבר.
טוב, אבל זה לא משנה.
אז אני שואל אותך, אז למה על העטיפה של המכשיר רדיו שמים אדם מחייך עם עוד? למכור את זה, עשו הסכם.
צריך למכור את הקרואה.
בוודאי, זה מראה את ההשתוקקות.
לא, אבל זה מראה בדיוק הפוך. למה? כי ברגע שיש לך את הקרטונים, את מה שהרדיו, זה מגרר אותך לתוך הקרטון, זה יכול להיות מה שפתוך הרדיו.
בדיוק.
פה, חס ושלום, מישהו ייכנס בפנים, יישרף.
אז זה בדיוק העניין, זה כדי ליצור את ההשתוקקות.
בשביל מה זה טוב?
כדי ליצור את ההשתוקקות. ההשתוקקות היא חלק מעבודת השם.
בסדר, אז
השתוקקות
עושה בית המדרש, תלמדו על זה,
אז אתה לא צריך בכלל בית המקדש אם ככה.
צריך.
אז אם צריך, אז צריך השתוקקות ממשית. צריך שההשתוקקות תהיה ממשית. טוב, כתוב שבמועדים היו מרימים את הפרוכת, כדי שישראל יראו את הקרובים. ככה בימי בית ראשון. נכון? ואז יראו כמה גדולה חיבתכם לפני המקום. כן, שהיו מסירים את הפרוכת ואז היו רואים את הקרובים. טוב, ונתנו עליו כיסוי, אז למה שמים על גבי הפרוכת כיסוי עור תחש? נו, למה? הגנה ממה?
גשם.
מהגשם, מסופות חול וכו'. בסדר? זה היה פשוט, כן? ופרסו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו. עכשיו, למה צריך גם כיסוי של תכלת מעל גבי זה? בשביל היופי. נכון? כן, אבל צריך שזה יפה, נכון? אז שמים תחלת. תחלת זה יפה, נכון? תחלת is beautiful. מה?
זה לא באמת ככה.
למה זה לא באמת ככה?
יופי, שיהיה כאילו...
זה בדיוק מה שזה יוצר. הפרוך... למה? זה לא מתאים. היופי זה לא חלק מהעניין? צבעי פנדה, זה פחות, זה פחות עמיד מאשר בגד כליל תחלת.
לא, אבל אתה מתחמק מה...
לא, אני לא מתחמק בכלל. אני טוען שבמקדש היופי יש לו קודש.
אז היום אפשר להדפיס במדפסת משהו מדויק.
נו.
זהו, תעשה תמונה שבעזרת השם בקרוב, מחר,
נו.
היום, תעשה
תמונה של הקרובים. תמונה של הקרובים. כן. אז מה אני אגיד לך? אתה רוצה שאני אגיד לך דבר? זה דברים פשוטים. יופי זה לא הכל. יופי זה חשוב, ויופי זה לא הכל. יופי זה דבר חשוב, זה דבר קדוש. ולכן במקדש יש הקפדה על עניינים שביופי. בסדר? האם המקדש הוא רק יופי? תשובה? לא. ולכן צריך שזה יהיה גם יפה, וגם שזה יהיה ממשי. אתה רוצה רק תמונה.
לא רק תמונה.
אז זה מה שאתה הצעת, אמרת נעשה תמונה.
שבמקום הרקימה יהיה תמונה, ואז בפנים.
אנחנו עכשיו כבר נגמרנו עם הרקימה הזאת, אנחנו מדברים עכשיו על הארון הברית.
אני מדבר משהו מהותי שכולל, שאם אתה אומר תשובה אחת, אני יכול להשליף את זה
עכשיו. אבל אני אסביר לך, המציאות היא בנויה מהרכבה. נצח והוד. נצח זה דברים קבועים, נצחיים, לא משתנים. הוד זה אסתטי, זה יפה וכו', נכון? אז לכן צריך שיהיה גם כיסוי עור תחש, וגם בגד כליל תחלת ממעלה. אחד כנגד משה, השני כנגד אהרון. בסדר? אז יש לך פה שלושה כיסויים. אחד לתפארת, זה אהרון, זה המסך. אחד לשם הנצח, אחד לשם ההוד. ברגע שזה מתאים לשמות של ספירות, אתה יותר מרוצה, אה? טוב.
אם אתה אומר שאור תחש, זה היה להגיע לסופות חול וגשם, אז איך... איזה פעם עלי כבוד?
היו עלי נכבוד. אז אם ככה, אין פה בעיה של גשם ושל סופות חול. ואם יסתלקו ענני הכבוד, אה? כמו שקרה אחרי מות אהרון? קורה? טוב. ושמו בדב, שאלה קטנה, איך יכול להיות שישימו את בדב? הרי את הבדים של ארון הברית מעולם לא הזיזו, נכון? כתוב, נכון? בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. אז מה זה ושמו בדב? שאלה טובה, נכון? אתה רוצה תשובה טובה? פשוט מאוד. הוסיפו עוד בדים. היו בעצם בדים לכבוד, שהם הבדים שלא זזים לעולם. יחד עם זה היו גם בדים שהיו מכניסים בנוסף לנסיעה. ושמו בדיו. ועל שולחן הפנים, עכשיו אנחנו עוברים למה שבתוך הקודש, לא בשקודש הקודשים. יפרסו בגד תחלת ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כסות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה. כל נושאים עם הלחם. ופרסו עליהם בגד תולעת שני. וכיסו אותו במכסה עור תחש ושמו את בדיו. אז שימו לב איך זה יוצא פה. מה רואים מבחוץ? את העור. בעוד שבארון הברית יש כיסוי למטה מן האור ויש כיסוי למעלה מן האור. בשולחן, הכיסוי, שני הכיסויים הם למטה מן האור. למה? אתם מבינים את הבעיה שלי? לא, זו, אני רואה שאתה באאוט. אני חוזר. בארון הברית יש למטה הפרוכת. יפה או לא יפה? יפה, נכון. על גבי זה אור. אור זה לא משהו, נכון? נכון, פחות יפה, נכון? על גבי זה, כיסוי תכלת. תכלת יפה או לא יפה? יפה, נכון? יפה. עכשיו, לגבי השולחן, מה אנחנו רואים? מה התורה אומרת? לשים כיסוי תכלת, כיסוי תולעת שני, ועל גבי זה אור. אז מה רואים? את האור. אז איפה היופי? מתחת. אתה הבנת את השאלה שלי? מדוע פה זה כך? פה זה כך. תשובה. מה, איזה חלק בארון הברית הוא החשוב? הפנימי או החיצוני?
הפנימי.
לא נכון.
בארון?
נכון.
הלכות, מה זאת אומרת?
גם הפנימי וגם החיצוני. הרי היה, ממה היה עשוי ארון הברית?
ארון עץ.
עצי שיטים. זה הכל?
זהב ועצים.
איפה היה הזהב?
בצל מהצדדים.
גם מבפנים, גם מבחוץ. אם אתה שם זהב, אתה שם זהב על החלק החשוב. בדרך כלל זהב זה מה שאתה רואה מבחוץ. אז באמת, ארון הברית היה לו זהב מבחוץ. נכון? היה לו זהב גם מבפנים. למה? כי בפנים יש תוכן חשוב, שזה הלוחות. נכון?
זה יופי.
רגע, בחוץ, זה היופי, הוא חשוב. יוצא לפי זה שמה פחות חשוב בארון? החלק האמצעי. אז גם כש... העץ. זהב, עץ, זהב.
למה בכלל העץ
בפנים?
למה העץ
נמצא בפנים? אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל, למה עשו את ארון הברית כך? זה נושא לספר שמות. אנחנו למדנו את זה.
זה חשוב להבנה פה עכשיו. כי אתה אומר, הרגע האמצעי לא חשוב. לא נכון, למה הוא נצרך בכלל?
החלק האמצעי הוא נצרך לכל מיני דברים. זה נוגע לספר שמות. עכשיו, מה שאני יודע רק, שהחשוב זה הפנימי, והחיצוני. ובאמצע פחות חשוב, נכון? אותו דבר יש בצורת הכיסוי של ארון הברית. מלמטה החשוב, מלמעלה החשוב, באמצע אור תחש. מה שאין כן בשולחן, שהחשוב ביותר זה מה שבחוץ. הרי השולחן זה כדי לערוך עליו, מה שבפנים פחות חשוב. ולכן שמים את האור תחש לגמרי בחוץ. הוא לא מזולזל, אור תחש זה גם יפה. אור תחש זה גם... אור תחש, מאוד יפה. ראית פעם אור תחש? אני לא יודע, שאלתי אותך. אני שואל אותך אם ראית פעם אור תחש.
תגידו זה תח, זה
לך
ראיתי, לא?
יש שלוש דעות מה זה. בסדר? יש דעה שלוש דעות של... אתה רוצה לדעת את שלושתן? כן. יש דעה שמובד בחזל שזו בריאה שנבריאה לשעתה. אז לפי השיטה הזאת לא ראית מיימת. שיטה שנייה אומרת שתחש זה צורה מסוימת של עיבוד האור. בסדר, זה חלק ויפה. אז זה יכול להיות שראית. כמו שכתוב, אין עליך תחש. דעה שלישית אומרת שזה הדולפין. שזה אור הדולפין. אז יכול להיות שראית. ראית פעם דולפיני? ראית דולפיני. אז אם כך ראית, אם זה נכון, אז ראית אור תחש. יש לנו שני שלי סיכוי שראית. כן.
שיהיה נס. כי זה, תחש זה מקרי, ביחס לכל המהותיות שיש בכל המקדש. שיהיה נס, שהפופות חול לא יפגעו בזה. שהגשם לא
יפגע בזה. יפה, אתה שואל שאלה יפה. בשביל מה בכלל כל הדברים האלה? מספיק נס. עכשיו אני אשאל אותך שאלה יותר חמורה. בשביל מה לספר לנו את כל זה? מה זה חשוב, איך ארזו את המקדש? הרי זה מקדש שבמדבר, לא יתקיים לעולמים. אז כנראה שזה מדרכי העבודה. כלומר, כיסוי הקודש, מה? זאת אומרת שהכיסויים האלה הם לא כיסויים רק בשביל להירוז את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יתרטב או כל מיני דברים כאלה. זה חלק מדרכי העבודה. עכשיו, מה פה מיוחד בדרך העבודה הזאת לעומת כל שאר העבודות? פשוט מאוד. זה בא להראות שבמהלך ההיסטוריה יש שלבים של כיסוי הקודש. כלומר, יש זמנים שבהם הקודש נעלם. לא רואים אותו. הבנת?
הקודש?
כן. כל דבר קדוש. שהקודש, יש לו איזה זמן שהוא צריך להיעלם מן הגילוי. המקדש הוא השורש של כל מה שיש במציאות. אנחנו למדנו למשל שהמועדים מקורם במקדש וכו'. ולכן אם במקדש יש ממד של כיסוי, זה אומר שגם בעולם בכלל יש דבר כזה שהקודש מתכסה.
ואפשר ללמוד את זה...
זה הזמנים של למשל גלות השכינה למשל.
אפשר ללמוד את זה נקודתית למאורעות בהיסטוריה?
אפשר ללמוד את זה במאורעות בהיסטוריה כגון הגלויות. אפשר ללמוד את זה... ואפשר גם ללמוד עוד משהו, גם בחיים הפרטיים של האדם. שיש מצבים שבהם האדם מתעלם ממנו הקודש. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, אני התחלתי ללמוד בישיבה, היה לי מה זה הערה, חבלז. פתאום זה נעלם. הכיצד? ודאי, זה כבעלה הקודש. כלומר, זה כשהקודש מתכסה. זה, כשהקודש מתכסה, זה חלק ממערכת היחסים הבריאה, בין בני זוג, שיש לפעמים קרבה, לפעמים ריחוק. אז אותו דבר, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. תמיד יש הממד הזה של גילוי וכיסוי כאחד.
והכיסוי זה לא פחות מהקודש?
הכיסוי זה אחד ממדי הקודש. יש צורך גם בכיסוי. איך אמר פעם הרב ציודה? הטבע זה אלוהים אינקוגניטו. כן, מה אתה אומר? אינקוגניטו, אבל כן... שמישהו נגיד מפורסם מאוד, הוא רוצה קצת חופשה. אז הוא הולך לאיזשהו מקום שלא מכירים אותו, לא יודעים שזה הוא.
זה אלוהים בחופשה.
משהו כזה, אינקוגניטו, בלי שיכירו אותו. מה אתה אומר, סליחה? הזמנים האלה. הזמנים האלה הם חלק מיצירת האוטונומיה של הנברא. כלומר, אי אפשר לעמוד כל הזמן מול הבורא. אתה מתאפס, אתה נעלם. יש לו שאלה. לא הבנתי בדיוק. אם מה שחשוב בשולחן זה החלק החיצוני, מדוע שמים את האור תחש מבחוץ ולא את התחלת? החיצוני הכוונה, המשטח. ולכן, כיוון שהמשטח קדוש, אז אותו מאתרים. ואז אחרי שהוא מאותר, מבחוץ שמים את אור התחש. זה הכוונה. יש חיצוני ויש חיצוני שבחיצוני. טוב. אבל נמשיך. שאלה קטנה, שמתם לב מה הצבעים של הכיסויים של השולחן? יש תחלת וארגמן ואור תחש. תחלת, איזה צבע זה? תחלת, ארגמן. סוג של אדום, נכון? סוג של אדום. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים פה לעשות? לא, סליחה, לא ארגמן, אני מצטער, תולעת שני. תולעת שני, זה אדום בוהק כזה. תולעת שני. אגב, איך עושים תולעת שני? כן, כן, ממה זה בא? ממה? איזה תולעת?
משי.
לא, לא תולעת המשי. תולעת המשי היא לא אדומה כלל וכלל. יש בלבנון, בארזי הלבנון, יש בין הקליפה של הארז לבין הליבה של העץ, יש שם תולעת קטנה שקוראים לה כרמיז, וממנה עושים תולעת שני. מועכים אותה.
וזה עושים את צבע השני.
נכון.
לא עושים את זה תולעת.
לא, את הצבע, הצבע, הצלע, הצבע המכונה תולעת שני. זה השם של ה... זה צבע.
תולעת שני זה צבע?
כן.
זה לא סוג של תולעת שני?
לא, זה תולעת שני, זה צבע שעושים מתולעת. כרמיז. כרמיז. כן. וזה אדום.
זה קיים.
זה קיים, האדום הזה. לא יודע אם משתמשים בזה הרבה, אבל זה קיים. זה קיים, יודעים איך לעשות את זה. כן. אז הכוונים בשולחן יש קצת אדום, קצת כחול. למה אדום? מה זה אדום? מידת הדין. צריך יש מידת הדין. בשולחן יש קצת דין. כן? כי באכילה יש נטייה של האדם אל החומריות היתרה. לכן יש שם דין שצריך להמתיק אותו. שמים גם בגד תחלת. עכשיו, ולקחו... תחלת זה רחמים. זה הצבע של השמיים. כן? בשמיים זה מקום הרחמים. כי זה המקום של האיחוד של המידות. והרחמים זה...
אנחנו אומרים, לעולם אדוני זה ברכה ניצר בשמיים.
נכון.
מה,
נכון, גם, אז אמרתי, בשמיים יש תערובת של חסד ודין, וקוראים לזה רחמים, נכון? מה אומר רש"י בראשית ברא אלוהים את השמיים? שמיים, אש ומים. טוב, אז אם כן, זה המיתוק של הדינים. אגב, גם ביצירת התחלת, אתם יודעים איך עושים תחלת? לא, זה לא דג, זה קונחייה. קונחייה. הקונחייה הזאת, החומר שמפיקים ממנה, הוא בהתחלה אדום. אחרי שמעמידים את החומר הזה בשמש, הוא נהיה תחלת. כלומר, זה המתקת הדינים. זה הדין שהופך לרחמים. כך אומר ספר הזוהר. מה?
שהשמש זה חסד?
השמש לא, זה לא חסד. הלאה. כן, יש גם... האם בזמן כיסוי הקודש, הסתלקות השכינה, פג כוחו של הארון? לא. הארון עדיין יש לו אותו כוח, רק שהוא נסתר. טוב. הבא נמשיך. פסוק ט'.
יש איזשהו מכנה משותף, שגם
בסיסית
יש
לנו
תכלת,
וגם על הארון
יש
תכלת? בוודאי, בוודאי. פסוק ט'. יש עוד רגע. איך היה לבני ישראל במדבר צבע, שמקורו בתולעת מעל לבנון? אני שואל את ראשון, איך היה להם סמני הקטורת, שמקורם מעצים שבהודו? ואיך היה להם אבנים יקרות, שמקורן מאפריקה? ואיך, מה? אז דעו לכם שחצי האי סיני הוא מקום מסחר בינלאומי. שם עוברות כל השיירות. גם אז, ודאי. כן, אז לכן, ודאי שהיה. מה? לא שומע. האם זה לא היה מרקו פולו שהביא? גם מרקו פולו הביא, אבל היו כל מיני, היו דרכים באותם הימים, בוודאי.
למה הוא מפורסם?
מה?
למה הוא מפורסם?
כי הוא עשה משהו אחלה, אבל הוא לא היה יחיד, גם הייתה דרך המשי וכו'.
מתי הוא חי מרקו פולו?
מתי מרקו פולו חי? האם צריך לענות על שאלה כזאת?
לא. שאלה, אם מרקו פולו קשור לעם
ישראל? אני לא רוצה לענות. אני לא רוצה לענות. לא, אני כאן למה אני לא ענה. כי אני מסערי באופן עקרוני להתייחס לשאלות שמסיתות אותנו מהנושא. בסדר? הלאה. פשוט אני בסוף אולי אצליח עם משהו. אני חושב שכבר השגנו מספר הישגים במדיניות הזאת. טוב, פסוק ט'. ולקחו בגד תכל, אתמול היה משהו חבל על הזמן, אחד ששאל על השיעור של אתמול. לא קיבל. טוב. ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלכחיה ואת מחתותיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם ונתנו אותה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המות. טוב, זה הדבר הוא פשוט. רגע, רגע. יש פה שאלה. זה לא קצת צער בעלי חיים להרוג תולעת בשביל צבע בלבד, ולא למטרת אוכל או קורבן? אני לא מבין, את רוצה לאכול תולעים? איך אפשר?
לא,
מה נעשה עם התולעת? הרי לאכול אותה אי אפשר. להקריב אותה לקורבן אי אפשר. אז מסכנה, איך היא תשתתף בקודש?
ואיך את צפרדע?
מה? לא, זה טוב רק שזה חי. זאת אומרת, השאלה היא, מה המשמעות של שיתוף, השיתוף בקודש? האם יש בזה סבל או יש בזה עילוי? כבר למדנו לרוב ששחיטת הבהמות במקדש לשם הקרבת הקורבן היא עילוי להם. אז אותו דבר, גם זה שאנחנו משמשים בתולד, במקום סתם למעך אותה, או סתם לתת לה לחיות בלבנון באיזה ארז, מסכנה ככה, לא משמעות לחייה. עכשיו העלינו אותה למדרגה עליונה מאוד. אשרי חלקה של התולעת שזכתה להיות תולעת שני, במקדש, שזה יופי לה. כן?
זה השאלה.
אז אתה שואל מה לעשות בצפרדעים מסכנים? אז איך נצרף את התולעת, את הצפרדע אל הקודש? התשובה היא פשוטה מאוד. כתוב, ובאו בך ובעבדיך ובתנוריך ובמשארותיך ובך ובעבדיך, זאת אומרת, הצפרדיה, איך אומרים את הגמרא? עשתה רצון קונה. למה? שהצפרדים נכנסו אפילו לתנורים ונשרפו כדי לעשות רצון השם. זאת אומרת, מזה למדנו מסירות נפש לכל הדורות. כל מין הצפרדים התעלה בזכות מכת הצפרדים במצרים. עד עצם היום הזה, אנחנו זוכרים להם טובה.
מה? השאלה עדיין במקומה.
אה?
השאלה עדיין במקומה, כי נמצא תשובה גם לצפרדיה וגם לזבוב, אבל עדיין יש כל מיני דברים.
הוא שאל על הזבוב, רגע, לפני שאתה שואל את השאלה, אני אענה לו על הזבוב. והיום הוא יקרא השם לזבוב אשר ביאור מצרים, יש איזה פסוק כזה, נכון? זו, אז זה הזבוב, ודאי שיש לו גם חשיבות. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, השאלה שלי היא עדיין במקומה.
כן.
בכל מקרה, תמיד נמצא איזה של דברים שאנחנו לא יודעים איך להראות אותם בכלל בקודש.
נכון. אני אחזור על שאלתך. השאלה של יאיר עדיין ממקומה, שהרי יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מצליחים עד היום הזה להעלות אותם אל הקודש. עד כאן שאלתך? תשובה, יש לנו צער גדול מזה. יש לנו, מה?
אני לא מרגיש אותו, לא יודע כמה מרגיש.
אל תספר עליך לשון הרע. מן הסתם שגם אתה מצטער על זה. רק אתה לא רוצה להודות בזה. זאת אומרת, יש צער גדול מזה שלא הכל משתתף בקודש. וזאת הייתה הסיבה שיצחק אבינו כל כך אהב את השאלות של עשיו. השאלה של עשיו הייתה שאלה חכמה מאוד, הרי מה הוא אמר? האח מעשרין את המלח ואת התבן. נכון. זאת אומרת, מה זה לעשר? לעשר זה לחשוף את הקודש שבמאכל. כשאני עושה מעשרות, עד עכשיו זה התבל. עכשיו יש פה קודש, יש פה חולין. אז חשפתי את הקודש שהיה מעורב בזה, שהיה גנוז בזה, נאמר. אז מה? אז זהו, אבל קש אנחנו לא מעשרים, למה? זה מאכל לבהמה, זה לא מאכל לאדם, זה פסולת בעצם. אז זה רחוק מדי כדי שנחשוף מבואות הקודש. המלח זה אפילו לא צומח, זה דומם. אז אנחנו לא יודעים איך לעשר את המלח. כן? וזה כואב לנו. עכשיו, יצחק אבינו היה אדם טוטלי. הוא אמר, איזה יופי, הבן הזה, הוא רוצה קדושה בכל.
אבל תשובה הוא לא נתן לו.
תשובה הוא לא נתן לו, אבל. דבר מאוד חשוב, מה יעשה יצחק אבינו... כשהוא ישים לב שהוא לא יודע לעשר את המלח ואת התבן. הוא יגיד, טוב, בינתיים אני אעשר, דגנתי ראש ויצהר, את זה אני יודע לעשר. הוא אומר, בינתיים, עד שנמצא פתרון. מה אומר עשיו? אם אי אפשר לעשר את המלח ואת התבן, אני לא מעשר שום דבר. זה אצלי או הכל, או לא כלום. וזה בדיוק העמדה של המן. ויספר המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת אשר גידלו המלך על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת כי היא מותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך. כלומר, זה פסגה של החיים שלו. וכל זה איננו שווה לי. למה יש אחד שלא משתחווה? אז זה לא שווה. זאת אומרת, הוא אדם מוחלט, עשיו, וגם המן. בסדר? אז הוא לא מוכן לשום דבר. אז זה, אלא מה? אנחנו משתדלים כמה שיותר לחשוף יותר ויותר את ממד הקודש שבכל המציאות. אבל זה לא שזה לא כואב לנו, שיש דברים שעוד לא הצלחנו להעלות. כן.
שאלה אם לחשוף את הממד של הקודש, זה צריך להיות איזושהי פעולה שאתה פועל על משהו. אתה יודע, כאילו...
אתה מתכוון.
פעולה של שינוי. זה לא יכול להיות, נגיד,
מהתבוננות, או... יש אופנים שונים של פעולה. יש פעולה
דיבור.
לא, לא דווקא, אתה צודק. יש כל מיני אופנים של שיתוף.
אז יש
לך לא
איך אותה, זה לא, אתה יכולה להיות קדושה גם בלי שם,
אחי. אתה אומר מה, אני לא אמר, אבל אז מה נעשה עם התולעת הזאת, מסכנה? רבי מנשה מאיליה, תלמיד של הגאון מווילנה, היה אומר שיש לו צער כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שדרכה מעוקבת על ידי אבן בדרכה. טוב, זה משהו. חבר של גבריאל שואל, המדרש אומר שיעקב, גבריאל זה בוגר של המכון, המדרש אומר שיעקב נטע שם עצי שיטים. אולי התולעת גדלה גם על שיטים. יום טוב ושלג נעים. שזה מה? יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. טוב. מה? טוב. איפה היינו? פסוק... ולמה? ונתנו על המות. למה צריך לשים על מות? אין טבעות למנורה. אין מה לעשות. טוב. ועל מזבח הזהב יפרסו בגד תכלת, וכיסו אותו במכסה אור תחש, ושמו את בדיו, ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, ונתנו אל בגד תכלת, וכיסו אותם במכסה אור תחש, ונתנו על המות. אנחנו גמרנו עכשיו את פסוק י' ב'. ודישנו את המזבח, ופרסו עליו בגד ארגמן, ונתנו עליו את כל כליו אשר שרתו עליו בהם, את מחתות, את המחתות, את המזלגות, ואת היעים ואת המזרקות, כל כלי המזבח, פרסו עליו כיסוי אור תחש ושמו בדיו. עכשיו שימו לב פה, מצאנו ככה, בשולחן שמים בגד תכלת ובגד ארגמן, ובגד תולעת שני, נכון? עכשיו, על גבי המנורה, רק בגד תכלת ותחש. לגבי המזבחות, תלוי, אם זה מזבח הזהב או המזבח החיצון. מזבח החיצון שמים עליו בגד תכלת. ועל המזבח החיצון בגד ארגמן. למה? מה שיש בפנים, מה שיש בחוץ. ומה שבפנים, כן, אין בו שפיכות דמים, מה שבחוץ, יש בו שפיכות דמים. נכון? אז לכן יש יותר מידת הדין בחיצוני. אם כך, אהרון יושב היום לפי שיטות שונות, או בבבל, מצרים, אתיופיה, ובא במגע עם העולם. כיצד לא בא כוחו לפועל? תשובה. אהרון איננו לא בבבל, לא במצרים ולא באתיופיה. הארון נמצא עד עצם היום הזה במחילות מתחת להר הבית. כן.
איך אתה יודע?
יש על זה מאמר, אם אתה מעניין אותך, של יוחנן ישמח, זיכרונו לברכה. היה תלמיד ישיבת מרכז הרב שמת בתאונה בצהל לפני שנים. והוא כתב מאמר ארוך בנושא מיקומו של ארון הברית. מביא את כל הסוגיות, מה שאמרו הפוסקים וכו', ומגיע למסקנה שאמרתי עכשיו. כן. למה צריך לדשן את המזבח לפני שפורסים עליו בגד ארגמן? אתה רוצה ללכלך את הכל?
לא, אני יודעים את זה, כאילו לבד.
רגע. אני אמצא את השאלה שלו. למה זה חשוב לספר שמדשנים את המזבח? הרי למשל לא כתוב שניקו את המנורה. שדשנו את המנורה. לא יודע. מה אתה שואל? מאיפה הוא יודע? על פי הסוגיות, אמרתי.
כן, אבל זה כבר לפני אלפי שנים.
אבל יש סוגיות בתלמוד על זה, מה אתה רוצה? הלאה. לא, לא. עכשיו, אגב, הרב גט, זיכרונו לברכה, זה בדיוק הייתה המטרה של החפירות שלו בהר הבית, להגיע אל הארון. עצרו אותו באמצע. טוב, פסוק...
מה היה עושה עם הארון?
תאמין לי שהוא לא משתמש בזה לשימוש אישי. הלאה. פסוק... י' ד' לא סליחה, פסוק ת' ו' וחילה אהרון ובניו לחסות את הקודש ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגרו אל הקודש ומתו אלה מסע בני קהת באוהל מועד ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחיליו, כן. רק שנייה, יש פה שאלה. אולי התכוון רב מנשה לתולעת יעקב? רבי מנשה מאיליה, כן? שיש לו צער מהתולעת שלא יכולה להתקדם. אז אולי הוא התכוון לתולעת יעקב? אני חושב שדרך כל התולעים הוא ראה את תולעת יעקב. כן, מה אתה אומר? כן. נכון. אתה אומר שבפסוק ט"ו משמע שזה אהרון ובניו שעושים את העבודה הזאת, בעוד שהפסוקים הקודמים משמע מהם שרק בני לוי עושים את זה. אז יעיין נא כבודו בפסוק ה. בסדר? טוב. זה פסוק שקראנו. טוב. טוב, בסדר. פסוק ט"ז. ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן. כלומר, אלעזר בן אהרון יש לו גם כן איזה מסע משלו. שמן המאור, וקטורת הסמים, ומנחת התמיד, ושמן המשחה, פקודת כל המשכן וכל אשר בו בקודש ובחליו. טוב, בפשוט יש פה איזה בעיה. דברים האלה שוקלים המון. אתם יודעים מה זה קטורת הסמים? 368 מנים היו בה. הוא צריך לסחוב את זה לבד, אלעזר הכהן.
כמה זה מנה?
מנה, זה, אני חושב, זה משהו כמו קילו. או חצי קילו, לא משנה, זה הרבה.
עכשיו,
אדם אחד, במדבר, סוחב את זה. עכשיו, רגע, לא גמרנו. הוא גם צריך לסחוב את שמן המאור. שמן המאור, זה גם שלו. כן, שמן המאור. זה השמן צריך לשים במנורה, להחליף כל יום. וקטורת, ומנחת התמיד ושמן המשחה. שמן המשחה גם כן, שם כתוב, שם 500 שם סלעים, משהו כזה. בקיצור, הכמות שהוא צריך לסחוב היא כמות של טון וחצי בערך.
עבודת צוות.
איזה עבודת צוות? כולם אחרים שם, בני קהת הם עסוקים שם במנורה, משבחות, השולחן. הוא לבד צריך לסחוב את כל זה?
לא יודעת, עבודת צוות.
איזה כהנים?
כן,
עכשיו יש לי שאלה. כמה כהנים יש? לא, סליחה. אז רשי באמת אומר, מוטל, עליו מוטל לצוות ולזרב להקריב בית חנייתן. אז סימן שזה לא הוא שסוחב. אבל יש גם... הבנתי. אבל יש מדרש שאומר לא ככה. יש מדרש שאומר שהוא היה נושא בעצמו. הוא צריך לשאת את כל זה. ברור שזה אפשרי רק על ידי נס, או על ידי משל. זאת אומרת, זה משל. זה כאילו שהוא נושא את הכל. זה כמו ששלמה אמר, אני בניתי את בית המקדש. הוא אפילו לא שם מסמר אחד. כן, היום נתן את הפקודות. זה תוקפם של כל המדרשים, שהמדרשים אומרים את מה שראוי להיות, לא מה שבמציאות. כן, זה כמו שהמהר"ל אומר לגבי גובהו של משה רבנו, שהגמרא אומרת שמשה היה גבוה 10 אמות. כמה זה 10 אמות?
4.80 מטר.
4.80 מטר. ראית אדם בגובה של 4.80 מטר? אין דבר כזה, נכון? נכון. אלא מה? אומר המהר"ל, כך ראוי למשה מצד מדרגתו. מעלתו של משה זה 10 אמות. אבל במציאות היה כמה שאפשר להיות. כן? שלום הרב, מה הנושא של השיעור? אני רוצה לשאול שאלה, אבל מפחד שזה מחוץ לנושא, בברכה רומן. אל תפחד, קודם כל, מה יקרה לך אם אני אגיד לך שהשאלה שלך היא מחוץ לנושא? אז מה יקרה? לא יקרה כלום, אל תדאג. כן, דבר נוסף, הנושא של השיעור הוא במדבר פרק ד'. כן, בבקשה. מה?
יש בן אדם שיש לו גובה
4 מטר. מסכן. זאת אומרת, לא נעים, מה? מה יעשה אדם בגובה 4 מטר? כן? מה? כן, לא, זה לא... ברגע שאדם משונה משאר בני האדם, זה... נכון. יש ברכה שמברכים על זה אגב. מי שרואה אדם כזה, יש ברכה. כן, משנה בריאות, או מי שרואה ננס, גם כן. כתוב למשל על פרעו, כן? פרעו שהיה בגובה האמה. זה גם כן. טוב. לא, הכוונה בריאות משונות, שאדם לא רגיל לראות אותם. כן, נכון, פיל וקוף. הכוונה, לא בהודו. בהודו, אם אתה רואה פיל, אתה לא מברך כלום. כן? אולי אם אתה רואה סוס בהודו את הדברך, אבל כוונה שאתה רואה דבר שאתה לא רגיל לראות. זה הכוונה. כן. לא, לא רגילים לראות. קופים? כן. מתי ראית קוף לאחרונה? אה? זה בדיוק העניין, זה לא רגיל, זה הכוונה. רגיל וזה גם נראה משונה, כי זה נראה כמו בן אדם וזה חיה. נחש, יש הרבה נחשים. למה? אתה רוצה, אני אראה לך נחש בלי בעיות. נצא החוצה, אני אראה לך נחש עכשיו. לא, זה לא מסובך. אתה לוקח סלע גדול, תזהר, תרים אותו עם כפפות, תרים אותו מלמטה, תמצא שם נחש. עכשיו, תמצא. הולכים שם בחוץ. כן, גם בחורף. לא, בחורף תמצא. רק שהם קבורים יותר עמוק, זה הכל. זה לכן זה הזמן לראות אותם. כן. מה אתה אומר? האם כשאדם הולך לגן חיות, צריך לברך? לא יודע.
הוא מזמן לפרד.
מה?
הוא מזמן את הרעייה. כשאדם רואה בורך הקראי, יכול לצאת ברך. אדם שבשכים אותו גם, אתה צריך לברך עליו כל יום?
לא, זה כשזה פעם ראשונה. האם לפרסם את פסק הרב מאתמול, שיישוב המקים ועדת קליטה לצורך סינון ומיון עם ישראל, עם ישראל ממיין אותו, מסנן אותו ואולי לא סופר אותו? זה לא היה פסק. זה היה מציאות. כן.
מה קורה עם האש בזמן המסע?
מה קורה עם האש בזמן המסע? אז רש"י מדבר על זה. כתוב כאן בפסוק י' ג' ופרסו עליו בגד ארגמן, ואש שירדה מן השמיים רבוצה תחת הבגד, כארי, בשעת המסעות, ואינה שורפתו, שהיו קופין עליה פסחתר של נחושת. כלומר, היו שומרים את האש. רבוצה, כמו כארי, כמו הארי, הוא כולו מכונס כזה. מה? כן, מרימים, זה דרך לשמר את האש. אני לא יודע בדיוק איך היו עושים את זה, אבל... שמן המאור, משי, עצים למשכן בחמויות. מניין כל אלה במדבר? משי לא היה. לא כתוב בשום מקום שהיה משי במדבר. הוא כותב משי. משי לא היה במדבר. כן. עכשיו, שמן המאור הציל למשכן וכו'. כן, היה. עכשיו, מאיפה היה? זה אנחנו למדנו, כשלמדנו את ספר שמות. מאיפה זה הגיע, כל הדברים האלה. אל תשכח שהם חנו שמה שנה שלמה. טוב. מה? איפה זה הגיע? זה הגיע ממצרים, זה הגיע מאוניות, זה הגיע מכל מיני דברים. הוציאו ממצרים. כן? טוב. פסוק י' ז', וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, וגישתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל מסעו. זאת אומרת, יש סכנה שמשפחת קהת תיעלם בגלל הקרבה היתרה שלה אל הקודש, הקודש מחלה, לכן צריך שישמעו לפקודות של הכהנים, ואז התוצאה שלא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה? זה, לא, לא יסרבו. זאת אומרת, אדם שבא במגע מתמיד עם הקודש, זה מקטין את הכוח שלו.
הכוח הטבעי שלו?
ולכן גם הם יולידו פחות ילדים, וימותו בגיל צעיר וכו' וכו'. לכן צריכים להישמע לאהרון ובניו, שהם המניחים אותם על פקודתם, ואז, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. כלומר, לא יקרה להם מה שנקרא מיטה בידי שמיים וכדומה. אבל היו פעם נפילים, אז אולי זה הגיוני. נכון, אבל משה לא היה מן הנפילים. כן.
בקשר לקודש, הרב אומר שהקודש מחלה. בשורים אחרים אנחנו מנסים ללמוד, שצריך לחבר את הכחול עם הקודש.
נכון.
צריך לחבר את הכחול עם הקודש, אתה מחלה משהו.
הקודש, אני חוזר, הקודש מחלה, הקדושה מחיה. הקודש זה המקור של הקדושה. המקור, ברגע שאדם נפגש עם המקור, הוא חוזר אל מקורו. ולכן הוא עלול למות. הקדושה זה התפשטות של המקור להחיות את המציאות, ואז זה מוסיף חיים. יש קודש, יש קדושה. כן, בבקשה. שלום כבוד הרב, מה פירוש הביטוי? ולא יגעו אל הקודש פסוק תדבב. ומתו. כלומר, שאסור לגעת בכלים ישירות. לכן צריך את הכיסוי. נגיעה זה מעשה פיזי. אז למה לא כתוב בקודש? ואם הכוונה למרחב, אז למה התורה אומרת יגעו במקום ולא ייכנסו, למשל? אז צריך לכתוב ולא יגעו בקודש. ולא יגעו אל הקודש. אין לי תשובה, אינני יודע, לא זכיתי. מקום הנחתי לך להתגדר בו, שתמצא פירוש. טוב, עד כאן להיום.